לאן.
אנחנו עם השר לשעבר גדעון סער, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב אבי וערב טוב למאזינים.
כשר הפנים לשעבר התעסקת בנושא המסתננים, אנחנו שומעים גם על פסיקת בגץ בעניין הזה וגם על דבריה של השרה שקד היום, שמוכה בתוקף על כך שהרוב היהודי הוא לא חלק מהשיקולים של מערכת המשפט הישראלית, ואני רוצה לשאול לעמדתך, זרם המסתננים לארץ פסק, כרגע צריך למצוא פתרון לאלו הקיימים כאן, איך פותרים את הבעיה?
תראה, זה גם לא נכון לומר שזרם המסתננים פסק. זרם המסתננים שהגיעו מאפריקה אכן פסק, ואכן צריך למצוא מענה שיאפשר להוציא כמה שיותר מאותה קהילה גדולה של עשרות אלפים שהתבססה כאן ולצמצמה. אבל לצד העניין הזה יש מסתננים שמגיעים בימים האלה ממולדובה או מאוקראינה, הם עושים את זה באמצעות אשרת תייר, הם אחר כך נשארים כאן, וזו בעיה שצריך לטפל בה במקביל. אם אנחנו רוצים לשמור על האופי היהודי של מדינת ישראל, ואם אנחנו רוצים לשמור על תמותה, אז אנחנו צריכים להיות ערניים, מכיוון שהיום הסתננות והגירה בלתי חוקית זה נושא אסטרטגי בכל העולם המערבי, וישראל היא מדינה שטוב לחיות בה וטוב לחיות בה יותר מרוב מדינות העולם, ואנשים ימשיכו לנסות להגיע, ויש השפעה ברורה. כאשר אתה מגלה רפיון אתה מושך הגירה בלתי חוקית, כאשר אתה נוקשה הזרם הולך למדינות אחרות, ולכן חשוב מאוד לעמוד תמיד על המשמר.
אז איך אתה רואה את פסיקת בגץ אתמול?
אני רואה אותה כהמשך עקבי לשלוש הפסיקות הקודמות שבאופן עקבי הצרו את צעדי הדרג הממשלתי שהוא אמון על הנושא בצעדים שונים שביקשו כדי להיאבק בתופעה. לדוגמה, צומצמה תקופת המעצר של מסתננים חדשים, צומצמה תקופת השהייה של במתקן חולות, מתקן שאני הקמתי כאשר הייתי שר פנים, כדי להרחיק ממרכזי הערים את המסתננים הבלתי חוקיים ולעודד יציאה מרצון. עכשיו נפסל מעצר מעבר ל-60 יום שמטרתו לעודד את המעבר למדינות שלישיות, לא למדינות המקור שאיתם יש קשיים בהרחקה אליהן. אני גם מסב את תשומת הלב לכך שבית המשפט העליון גרר רגליים במשך קרוב לשנתיים. אני רק חושב מה מספר האנשים שניתן היה להוציא למדינות שלישיות בתקופה הזאת, אם היה ניתן פסק דין יותר מהיר.
וכאן באה שאלה, האם זה בכלל תפקידו של בית משפט? למה המדינה, הממשלה, הכנסת, לא היא זו שמיהרה לטפל בסוגיה הזו?
תראה, מי שמופקד על גבולות המדינה ומי שמופקד על עתיד מדינה, זה ודאי הדרג הנבחר. בית משפט תמיד צריך לשמור על החוק וגם לשמור על זכויות האדם, אבל לא בלתי אפשרי להגיע למצב שבו הזכויות שזוכות לתשומת הלב הגדולה ביותר הן זכויות של מי שנכנס לארץ הזאת שלא כחוק, והזכויות שנרמסות הן של אזרחי המדינה והאינטרסים של המדינה. ולפי מיטב שיקול דעתי, בג"ץ לא נתן את המשקל המספיק לאינטרסים של המדינה ולשיקולי המדיניות. זה לא בעיה של הממשלה או של הכנסת, זה בעיה של כולנו כאזרחי המדינה לשמור על המדינה הזאת ועל עתידה. אני מזכיר שאני הייתי שר פנים בשנת 2014, בשנה אחת יצאו מהארץ 6,000 מסתננים, המספר הזה ירד לכשליש ואפילו פחות מכך. כאשר מסתננים מקים שורש אחרי מספר שנים, זה הרבה יותר מסובך להוציא, ולכן יש איזשהו חלון הזדמנויות שבו אנחנו חייבים להתמודד גם איך למנוע כניסה של מסתננים חדשים וגם איך להרחיק ככל שניתן. אין לך 100% הצלחה, אבל אתה צריך לשאוף לצמצם את אותה קהילה שהיא הופכת להיות קהילת מיעוט נוספת במדינת ישראל של מאגרים אפריקאים.
עד כמה באמת ההחלטה הזו של בג"ץ היא בסוף, כמו שאתה אומר, מן הסתם, החלטה שנועדה קודם כל גם לשמור על זכויות אדם ועל זכויות המיעוט, הגם שמדובר במסתננים, אבל נדמה שכשאתה מדבר עם אנשים שגרים בדרום תל אביב או באזורים מוקים אחרים במסתננים, נדמה שיש ניתוק או פער בין מה שחושבים או אומרים השופטים לבין המצב והמציאות בשטח.
תראה, צריך לפעול בצורה הרבה יותר מקיפה. כשאני הייתי שר פנים עשינו מכלול של צעדים, העלינו את התמריץ הכספי ליציאה מ-$1,000 ל-$3,500 לעזיבה מרצון. הקמנו את מתקן חולות והתחלנו להרחיק לשם ממרכזי הערים מסתננים. הדבר הזה הצים את העזיבה מרצון. היום לא צריך להתמודד אך ורק עם התיקון לחוק שנדרש בעקבות הפסיקה. לפי דעתי צריך ללכת, וזה בהחלט באחריות הממשלה, להכפלה של מתקן חולות. יש תוכנית מוכנה שהכנתי ביחד עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה בזמנו, הראל לוקר, איך מכפילים את הגודל של המתקן הזה כך שיכיל פי שתיים מסתננים, ולהמשיך ולדחוף אותם ממרכזי הערים למתקן השהייה הזה. הפעילות היא חייבת להיות דינמית, היא חייבת להיות כוללת. זה התמודדות בלתי פוסקת, בלתי פוסקת, שאתה גם צריך לעמוד כמי שממונה על זה ולבוא ולראות שאכן הזרם הזה של היציאה הוא הולך ומתגבר. ויש הרבה דברים שניתן עדיין לעשות.
ערב פתיחת שנת לימודים, אפשר להתעלם מהעובדה שאני שוחח עם שר חינוך לשעבר, ולשאול אותך, אדוני, איך אתה רואה אולי את האתגרים, או מהם האתגרים, שמערכת החינוך בעידן הנוכחי, 2017-2018, לאן צריך לקחת את זה?
תראה, האתגר הגדול ביותר הוא לתת את החינוך הטוב ביותר. לתת את החינוך הטוב ביותר דורש לגייס את המורים הטובים ביותר ולהשאיר את הטובים ביותר במערכת. ברוב העולם המערבי יש בעיה של ירידת הביקוש להוראה שמשפיעה גם על איכות ההוראה. בציבור הדתי התופעה הזאת פחות משפיעה מאשר בציבור הכללי. אני חושב ואני הצגתי בכנס חינוך שקיימתי בקריה האקדמית אונו בשבוע שעבר, תוכנית מקיפה, אסטרטגית, ארוכת טווח, איך משפרים את רמת ההוראה במדינת ישראל. הנושא השני החשוב הוא כל נושא חיזוק הזהות, הזהות היהודית, הזהות הישראלית, גם הזהות הערכית במובנים יותר רחבים.
מה שנקרא הדתה?
צריך היום להעניק לבוגרי מערכת החינוך מיומנויות בהרבה מאוד דברים שאיתם צריך לצאת לחיים, לא רק במקצועות הלימוד, אלא גם בצד הערכי, בצד הרגשי, בצד החברתי, בצד של נימוסים והליכות. אני חושב שהדברים האלה נחוצים יותר מבעבר.
בעידן שבו הורים מתלוננים על כך שיש בכיתה א' ספרון שבו החקלאי מתפלל לגשם וקוראים לזה הדתה, איך בדיוק מחדירים את אותם ערכים עליהם אתה מדבר?
תראה, הרי גלגלו את האשמה הזאת לפתחי, הוא התחיל עם התהליכים האלה. ואין לי שום קושי עם זה, אני חושב שכל ילד במדינת ישראל צריך להכיר את זהותו, צריך להכיר את המורשת התרבותית המפוארת שלנו, צריך להכיר את החגים ואת המועדים, צריך להכיר את מקורות היצירה השונים, וכל זה הוא לא קשור לכפייה דתית. אחר כך כל אחד בוחר לגבי אורח חייו לפי רצונו. אבל מאוד מאוד חשוב, אני כשהכנסתי בשעתו לכיתות ח' בזרם הממלכתי נושא של פרקי אבות, אני חייב להגיד לך, עשינו חידון ארצי בפרקי אבות, ניגשו אליי הורים חילוניים, הודו לי בצורה כל כך נרגשת ואמרו, אנחנו לא היינו יכולים להעביר את הדברים האלה לילדים, לדור הבא, אם זה לא היה קורה במסגרת מערכת החינוך. ומה יש בפרקי אבות אנחנו יודעים, זה גם, לא, זה יהדות, זה גם חוכמה, זה גם מידות, זה גם מוסר, זה גם ערכים. אני חושב שאלה דברים גדולים, אלה דברים שמעשירים את העולם הרוחני של הילדים.
חד משמעית. השר לשעבר גדעון סער, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה וערב טוב.
ערב טוב, אנחנו נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.